העניין של המקום חשוב בשביל למלות את המשימה ההיסטורית של העם היהודי להעיר לעולם, שהקדוש ברוך הוא בחר במקום הזה, איבה למושב. הרב כותב את המאמר הזה שנקרא אותו תקף, על רקע חילוקי דעות שהיו באותה תקופה בתנועה הציונית דווקא. אתם יודעים שהתנועה הציונית קמה על רקע מצוקה לאומית, או יהודית הייתי אומר, שהייתה באותה תקופה פרעות, משפט דרייפוס המפורסם, אנטישמיות וכל הדברים האלה. והתנועה הציונית באה במטרה, לכאורה, ליצור איזשהו פתרון לבעיה הזאת על ידי מציאת מקום לעם היהודי, או כפי שהתבטאו האנשים, מקלט. מקלט שבו העם היהודי יוכל למצוא מנוח מכל הצרות שהיו לו באותה תקופה. וכמובן המקום הטבעי לעם היהודי זה ארץ ישראל. אבל זה לא היה ברור לכולם שדווקא ארץ ישראל. היו כאלה שביקשו להביא חלופות לארץ ישראל. אם זה באפריקה כמו אוגנדה, אם זה בארגנטינה, היו כאלה שאמרו בוא נפתור את הבעיות בארגנטינה, היו שם הרבה אדמות. או אם זה ברוסיה, באזורים נידחים, אמרו נפתור שם את הבעיה היהודית. זה לא היה דבר פשוט. למה? כי היו אנשים שראו בעניין הזה של ארץ ישראל אמצעי ולא מהות. הם אמרו, אם כבר מחפשים פתרון אמצעי לפתור את הבעיה של המצוקה של עם ישראל באותו דור, אפשר למצוא את זה דווקא בארץ ישראל, אפשר למצוא במקום זה, במקום אחר. והיו הצבעות על הדבר הזה בקונגרסים הציוניים, ובסוף קיבלו החלטה בדרך נס, כי היו הרבה מתנגדים. שבכל זאת הולכים על העניין של ארץ ישראל. אבל מה? הרעיון הזה שארץ ישראל זה אמצעי ולא מהות, הרעיון הזה חלחל באנשים, ועד היום, סליחה שאני מעלה את זה להיום, גם היום אנשים אומרים, מה זה ארץ ישראל? נדלן. אתה רוצה להשיג הישגים מדיניים, פוליטיים, דברים כאלה, מה אתה עושה? תמכור. את מי תמכור? את ארץ ישראל. למי תמכור? למי שאתה רוצה לעשות איתו שלום. כמו בעזה רוצים לעשות שלום, מכרנו להם, נתנו להם בחינם. כן? וכמו היום, כאלה שעוד חושבים שיתנו את ישע. אז זה אמצעי בסך הכל. תחליף נכס בנכס. ופעם מישהו אמר, ניתן להם חלקה כאן, ניקח שם. נסתדר עם העניין הזה. כנגד הדבר הזה כותב כאן, הרב את הגישה הזאת, ארץ ישראל היא אמצעי, כותב הרב את המאמר שנקרא אותו עכשיו. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל, הרב קובע כאן חד משמעי, זה לא אמצעי לכל מטרה. אם זה מטרה של להתאגד ביחד, או מטרה אפילו דתית, או רוחנית, או משהו כזה, היא הרבה יותר ממטרה. ארץ ישראל, אומר כאן הרב, היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. זה הנשמה שלנו, ארץ ישראל. חבוקה בסגולות פנימיות היא מציאותה של האומה. היא קשורה, אנחנו קשורים לארץ הזאת, קשר של חיים. פשוטו כמשמע, ארץ החיים. יש ביטוי כזה, ארץ החיים. כן, מדברים על ארץ ישראל, זה ארץ החיים. זה החיים שלנו, ארץ ישראל. וכל ניסיון להפחית ממעלתה ומערכה של ארץ ישראל, ולראות באמצעי, זה טעות ביסודה, ככה אומר הרב. חס ושלום. זה דבר ראשון. מה זה ארץ ישראל בשבילנו, של עם ישראל? זה החיים שלנו. כן. דרך אגב, אני מוכרח לומר, זה הרב זה, כתב זה לפני 100 שנה. היום זה פשוטו כמשמעו. יהודים בגלות, הם מחוברים, שהם בגלות, הם מחוברים לארץ ישראל. מנטלית הם מחוברים לארץ ישראל. גם אלה שרחוקים עוד, הם גם כן קשורים לארץ ישראל. ארץ ישראל זה דבר שאי אפשר להסביר אותו בשום דבר, הקשר בינינו ובין ארץ ישראל בשום שום רציו, שום היגיון. אני הייתי בניו יורק לפני הרבה שנים היה, גם הפעם שהייתי בעניינים אישיים יותר, ראיתי, חשתי זה בחוש. לפני שנתיים הייתה בצורת בארץ, בתקופה הזאת שאני הייתי שם. והייתי מתפלל שם בתנשת וזה. כל פעם שואלים אותי, נו, תגיד לי, מה עם הבצורת בארץ? כבר כאילו זה נוגע להם. למה אתם לא משאלים מה עם הבצורת בטקסס? או בקליפורניה, אתם חיים הרי באמריקה. מה פתאום, מה היו לכם דווקא ארץ ישראל? לא יכולים להסביר. או יש איזה אירוע ביטחוני או פוליטי או משהו בארץ ישראל, אז הדבר באמת שמעניין אותם, מה זה ארץ ישראל. באופן טבעי, לא באופן, הם כל כך מחוברים לארץ ישראל. בוחרים נשיא בארצות הברית, לא מעניין אותם בכלל. רק אם הוא לטובת ארץ ישראל, או לא טובת ארץ ישראל. מאיפה זה בא להם? מאיפה כל הדברים הבאים? אנחנו מחוברים בנשמתנו, העם בכללותו, וכל אחד מהיהודים. יש לנו הקליפות פה ושם, אבל במהות אנחנו מחוברים כאן לארץ ישראל, למרות 2,000 שנות גלות של ניתוק מהמקום הזה, אנחנו מחוברים למקום הזה. בנימי נשמתנו מחוברים, כי זה החיים שלנו, ארץ ישראל. עם ישראל וארץ ישראל, כמו שאומר כאן הרב, אנחנו אומרים, חטיבה עצמותית, זה עניין אחד. זה לא דברים נפרדים, חס ושלום. אבל אי אפשר להבין את זה, אומר הרב, באופן רציונלי. צריך להבין, יש הבנה רציונלית, הגיונית, אנושית, רגילה, כן. אבל יש דברים שמעבר לרציו, מעבר להבנה הרציונלית, על זה מדבר כאן הרב. מתוך כך שיש כאן קשר של חיים בין ארץ ישראל ועם ישראל, קשר פנימי, עמוק, נשמתי, מתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה של ארץ ישראל בשום השכלה רציונלית אנושית. דוגמה אני אתן לכם. היום אנשים, יש אנשים שדווקא זה שהם עוסקים בהשכלה, מה שנקרא ההשכלה, הרציונליות וכל הדברים האלה, דווקא הדבר הזה מרחיק אותם מהחיבור לארץ ישראל. זאת תופעה מאוד מעניינת. אני לא רוצה להכליל, חס ושלום, אי אפשר להכליל. אבל לפעמים כשאדם אומר שכל ההשכלה שלו, כל החיבור שלו, נאמר, הצד הרוחני, כל כולו נובע דרך ההשכלה, לא דרך התורה, אלא דרך ההשכלה, הוא מוצא את עצמו מוקדם מאוחר, מתרחק מההבנה מה זה ארץ ישראל, עד כדי כך שהוא מוכן גם לוותר על ארץ ישראל. עד כדי כך. אבל אני אומר, זה לא דברים פשוטים. איך הוא מוותר? קודם כל מדובר מבחינה פוליטית, מבחינה שהנה, יש דעות כאלה ויש השקפות כאלה. לצערנו הרב הן רווחות, בגלל שהכל כאילו זה רציו, ריאל פוליטיקה, כמו שהם קוראים לזה, ריאל פוליטיקה, שאנשים בקלות רבה, מוכנים להגיד, טוב, נקים לערבים, נקים כאן מדינה, איפה, באיזה מקום? בקווית או בארץ ישראל? בארץ ישראל, צערי הרב. צערי הרב. אבל מאיפה זה נובע? מחוסר היניקה, שכל יהודי צריך לנוק מהשורשים שלו. ודאי שארץ ישראל לא מתחילה מהעכשוויות, אלא מחשיבה מתחילה מריבונו של עולם. מאברהם, יצחק ויעקב, בכל הדורות, שעם ישראל היה נאמן לארץ ישראל, גם כשהיינו בגלות 2,000 שנה, ולא הייתה לנו כאן מדינה, ובקושי הייתה לנו אחיזה, יהודים לא הפסיקו להתפלל ליום אחד אפילו שלוש פעמים ביום, ותחזנה עינינו בשובך לציון במהרה. מה זה ציון? ארץ ישראל. אז אנחנו רואים שהקשר שלנו לארץ ישראל הוא בכלל לא מותנה בשום דבר. זה דבר של חיים, כמו שהרב אומר כאן. בהשכלה, השכלה הרציונלית, אדרבה, היא אומרת לנו, עכשיו זה כן, עכשיו כאן, מחר שם. או שכמו התבטא פעם מישהו אמר, מה צריך את קבר יוסף? זה שייך, קבר שייך. וגם מערת המכפלה זה קבר שייך. מה אנחנו צריכים קברי שייך? אפילו היה מי שהיה מוכן לוותר על הר הבית. לא רוצה להזכיר כאן שמות בעניין. מה זה הר הבית? זה חתיכת קרקע. בסך הכל.
גם על קבר רחל.
גם על קבר רחל. למה? כי לא רואים בלורים בשום ערך. מעלה. מבחינה יהודית, מבחינה אמונית, מבחינת גילוי שכינה. במקומות הקדושים האלה, אבל לא רק במקומות הקדושים האלה. גם בתל אביב, וגם בחיפה, וגם בשדות, וגם בקיבוצים, וגם במושבים, בכל מקום בעצם, השכינה מתגלה, כאן זה ארץ ישראל. אין מדרגות בכל דבר. אז זה, ואי אפשר להבין זה בהשכלה, השכלה רציונלית. לכן אנחנו שומעים את הדעות המשונות האלה, שאנשים מוכנים לוותר על חלקי ארץ, מבלי שיבינו מה המשמעות של הדבר הזה. ואני אגיד לכם מה המשמעות, אם אתם מעוניינים לשמוע. אתם מעוניינים לשמוע? כן, אתה מעוניין? טוב, אז זה סיפור שאני אספר לכם. לפני שנים רבות, זה היה לפני 20 שנה בערך, אולי קצת יותר, הזמינו אותי לתת שיחה לפני קיבוץ, מחנכים, מקיבוץ של בית ספר האזורי עין שמר. עין שמר זה ליד פרדס חנה, שהמקום הזה יש בית ספר אזורי, והמחנכים באו כאן לירושלים לסוף שבוע, באו להכיר את הזרמים השונים ביהדות. האורתודוקסים, הציונים דתיים, החרדים, הרפורמים, הקונסרבטיבים. צריכה להיות שבת מאוד מעניינת. ברוך השם, עם ישראל משופע בזרמים. לא יודע למה, אבל הזמינו גם אותי לתת שיחה בנידון. באתי, זה היה כאן במלון, איך נקרא כאן, למטה. פלאז'ה? למטה כאן. ואני בא מנפגשים כמה עשרות אנשי חינוך, ואני התכוננתי לתת להם הרצאה לציונות הדתית, ארץ ישראל, עם ישראל, על פי תורת ישראל, כל הדברים ידועים, מה מיוחד בציונות הדתית וכל זה. אז לפני שהתחלתי, אז קם אחד מהחברים שם ואומר לי במקום, תראה, לא מעניין אותנו כל הציונות הדתית, כל... למה אתם, אני מזקה, אני יודע, המתנחלים, יעני, למה אתם הולכים לקחת לערבים את האדמה שלהם ביש"ע? מקום, כבשנו את זה, לא שלנו. תן תשובה עכשיו. והתכוננתי לדבר כזה. פתאום נפלו עליי ככה. ואז הייתה לי סייעתא דשמיא. באותו רגע, והייתה לי תשובה. והתשובה הזאת אני רוצה לתת, זה מתאים בדיוק למה שאנחנו לומדים כרגע. אני הייתי קיבוצניק הידוע לשעבר, ואז כשהייתי קיבוצניק היה פעם, אולי שמעתם את הביטוי סוציאליזם, מישהו שמע פעם את ה... היה מה שנקרא קומונה, לא קומונרית, קומונה, שוויון וכל זה. ואני בצעירותי, יחד עם כולם, האמנו שהמבנה הזה של הקיבוץ הוא דוגמה, הוא לאור לגויים. צריך להעתיק מאיתנו את המבנה הזה שיותר צודק, יותר שוויוני, יותר נכון, יותר... יש בזה משהו, אני לא אומר שלא. ואז אמרתי להם, היה ביטוי רווח אצלנו שנקרא אור לגויים. את המושג שהקיבוץ הוא אור לגויים. המציאות שלנו. אמרתי, אתם מאמינים, שאלתי אותם, את החבר'ה האלה, אתם מאמינים שעם ישראל והקיבוץ ודאי הוא אור לגויים? הוא לי, כן, אור לגויים. מי לא מכיר את הביטוי הזה, אור לגויים? אמרתי להם, תראו, אתם מסכימים איתי שאם מדינת ישראל תהיה מדינה חזקה, תהיה יותר אור מאשר אם נהיה חלשים ומסכנים? בוודאי, איזו שאלה. כמה שנהיה יותר חזקים, נהיה יותר אור לגויים. אמרתי להם, אתם מסכימים איתי, מסכים איתי, מסכים. אז אני לא יודע, אתם לא זוכרים את זה, אבל אני עוד זכיתי להיות שהיה מה שנקרא גבולות מדינת ישראל, היו קראו לזה גבולות אושוויץ. אושוויץ, אבא אבן, זכרונו לברכה, קרא לזה. למה? כי המרחק בין טולקרם לנתניה, זה היה 12 קילומטר. גם היום 12 קילומטר. כן. ואני זוכר שהקפיצו אותנו, אני הייתי בצבא, מילואים במסגרת חטיבה מסוימת, שהתפקיד שהיה להגן על המקום הזה, באחד הלילות הקפיצו אותנו על לתפוס קו, מה שנקרא, את הגבעות מול טולקרם. ואז ישבנו קבוצה של חיילים מול טולקרם, מול גבעה, והנשק הכי כבד שהיה לנו זה היה קרוא לזה בזוקה, לא בזוקה שאוכלים, זה היה מין צינור כזה ופצצה בתוכו, ואמרו לנו עכשיו אם תהיה, וזה היה תרגיל אמנם, אבל כאילו על אמת, אם הטנקים של הלגיון הערבי יפרצו מכיוון טולקרם נתניה, התפקיד שלכם מה? להגן על זהו, כאן חוצים את המדינה. שאלתי אותם, את המפקדים שהם מעלינו, שאלתי אותם, תגידו, אם הם פורצים את הקו שלנו, מה יש מאחורינו? יש עוד קו הגנה? אמרו, לא, אתם הקו הראשון והקו האחרון. אז אמרתי, מה, רק עם הבזוקה הזה, אני הצינור הזה, אני יכול לעצור את הטנקים שירוצו כאן? אמרו, זהו, זה מה שיש. זה נקרא גבולות אושוויץ. אז תבינו זה. אז אמרתי, תראו, אתם מסכימים איתי שמדינה, מדינת ישראל, שהיא כזאת קטנה, צרה, גבולות אושוויץ, היא לא יכולה לשמש אור לגויים כמו שאם היא תהיה גדולה וחזקה. אמרו, אתה צודק, ודאי. אז אמרתי, אתם יודעים למה הולכים ליישב את ישע? אתם יודעים למה? שנהיה מדינה חזקה ונשמש באמת אור לגויים. למרות שאולי לא כולם מבינים את הדבר הזה, אבל כמה שאנחנו יותר נשלוט בארץ ישראל ונהיה חזקים, נהיה יותר אור לגויים. אני מוכר להגיד, קמו החבר'ה, מחו לי כפיים. אומרים לי, פעם ראשונה שאנחנו שומעים נימוק משכנע, למה אנחנו צריכים לשבת בישע, להיות אור לגויים. כן, הרי הגישה שלהם אוניברסלית, כללית, אור לגויים. אבל זה האמת, זה מה שהרב אומר כאן. החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, הוא בעצם יוצר את אותו שפע, אותו אור, אותו חזון, אותו נבואה שנמרה כבר לאברהם אבינו, והשכה לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. זהו החיבור. זה לא בהשכלה, השכלה רציונלית, אולי זה לא נשמע. אבל העובדה שהתפקיד שלנו כעם ישראל בארץ ישראל זה להעיר לעולם. זה בא, זה עניין אלוקי, זה עניין, זה, הדבר הזה הוא לא רק מהתורה, זה היסטוריה בעצם. ההיסטוריה של העם היהודי אפשר לראות אותה בחוש כיצד הקשר לארץ ישראל והעיבוי הקשר לארץ ישראל, או חס וחלילה, דיקוק הקשר ישראל, הוא מותנה בעניין הזה של, או תלוי בעניין של אור לגויים או לא אור לגויים, בפונקציה של עם ישראל. זה מה שאומר כאן הרב. אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר לאומה בכללה. כלל ישראל, כלל ישראל מאיר לעולם, אבל כלל ישראל איפה הוא מאיר לעולם? באיזה מקום? בארץ ישראל. בהטבעה הטבעית, הרוחנית, אשר בנשמת ישראל, הנשמה הטובה הזאת של עם ישראל, כאן אנחנו מקשש שם שמיים, כאן בארץ ישראל, זה קידוש השם, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים, וכל הערכות של הרגשה הבריאה. מזרחתי את זריחתה העליונה, על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. לא כל אדם אפשר לכנות אותו, כמו שהרב אומר, קדושי, קורא להם הקדושה העליונה, או קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. זה נכון. מעטים בעם ישראל, נאמר, לאורך כל הדורות זה קרה, תמיד יש אותה, אותם בודדים, אותם אנשים בעלי שעה רוח, שהם מבינים מה זה עם ישראל, ומה החיבור של עם ישראל לארץ ישראל. אפילו, אני אפשר להגיד בהיסטוריה, הנה ראינו חטא מרגלים, רק יהושע בן וכלב בן יפונה, הם הבינו מה זה ארץ ישראל. איך נאמר שם אצל המרגלים? ובניכם אשר אמרתם לבזיו, והבאתי אותם וידעו את הארץ, כתוב, וידעו את הארץ. למה בעצם לא היה צריך להגיד והבאתי אותם אל הארץ? זאת אומרת, דור המדבר מת במדבר והילדים יבואו לארץ. למה צריך להוסיף את המילה וידעו את הארץ? מה זה העניין של ידעו את הארץ? אלא זה לא מספיק לבוא לארץ ישראל. מה צריך? גם לדעת מה זה ארץ ישראל. חיבור נשמתי. הם ידעו את הארץ. הבנים. גם בדור שלנו, אני מוכרח לומר, יש לנו גרעין, ברוך השם, גרעין לא קטן ואיכותי, שמבינים שארץ ישראל זה לא נדלן, זה לא נושא למסע ומתן מדיני כזה או אחר. יש. אומנם הוא גרעין קטן, כמו אצל המרגלים, היו מעטים, שלעומת 10 מרגלים, היו 2 בסך הכל, שקלטו מה זה ארץ ישראל. יהושע בן נון וכלב בן יפונה, גם היום, בעצם לא רק היום, בכל דור ודור זה ככה. אותם, הציבור הקטן מבחינה כמותית, הוא ענק מבחינה איכותית. הוא ענק. הוא שומר על הגחלת, מדור לדור, אותו ציבור. ואם זה בגלות שהיו גדולי גדולי הרבנים, בעיקר מקובלים, כמו הרמב"ן, כמו הרמח"ל, כמו הבעל שם טוב, כמו הגאון מווילנה, כמו האחרים, שהם ראו, הבינו מה זה ארץ ישראל. וחלק מהם אפילו עשה מעשה, לא רק נאה דורש, אלא נהג מקיים. הם תרחו ועלו בדרכים ועוד דרכים, בסכנות עצומות, רק להגיע לארץ הזו. לחיות, לגלות את הנשמה של עם ישראל כאן בארץ ישראל, ראו בזה משימה היסטורית. זה לא היה קל הדבר הזה אז. גם היום אני מוכרח לומר, אותם גדולי חכמי ישראל, ואני מוכרח לומר בראשם, הרב קוק זכר צדיק לברכה, שהוא קבע בצורה החלטית, מוחלטת, בלי ספקות, שהגיע הזמן כעת לחננה כבא מועד, הגיע הזמן שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, וימלא את המשימה האלוקית, ההיסטורית, הקוסמופוליטית שמוטלת עליו. למרות שכשהוא חי זה היה רק התחלות של הדברים, זה היה עליות הראשונות, השניות, משהו היה מעט מאוד יהודי, אבל הוא כבר בחזון הגדול שלו, הוא ראה, הנה אנחנו הולכים להגשים את החזון של אברהם, של הנביאים, שלאורך כל הדורות, שעם ישראל עוד ישוב לארץ ישראל, וימלא את תפקידו כאן בארץ הזאת, שהקדוש ברוך הוא בחר לו את המקום הזה, היווה למושב לו, וברוך השם, אנחנו מעד התקדם, אנחנו כבר 6 מיליון יהודים ויותר. אנחנו מתקרבים עוד מעט כבר, בעזרת השם, אני אתחיל עוד מעט את המיליון השביעי. מתוך כך נזכה לגאולה שלמה, לתשועה שלמה, לנחמה שלמה, ומהרה בימינו, אמן.